טוב, שלום לכם מוריי ורבותיי. אנחנו רוצים להמשיך. באופן בסיסי אנחנו רוצים להכיר עוד ועוד את פני זירת הקרב בתקופה המקראית, פני זירת הקרב המקראית, איך היא נראתה. ואנחנו משלבים בעניין הזה לימוד פרקים שונים, שבמסגרתם כל פעם אנחנו מבליטים מרכיבים אחרים, ולאט לאט, כי זה פאזל גדול, התמונה תלך ותושלם. כאשר בפעם האחרונה לפני היציאה לבין הזמנים של החגים, עסקנו באיסוף מודיעין, ואמרתי לכם בסוף השיעור שיש עוד משהו שהייתי רוצה להשלים, והזכרנו את העובדה שאין מלחמה ללא מודיעין. אין ספק שבכל קרב, גם אם לא נזכרה הדרך שבה המודיעין נאסף, היה מודיעין. עצם העובדה שהתפתח איזשהו קרב מאחד הצדדים, והצ'אט שכנגד הופיע בשלב זה או אחר ומתעמת איתו, זה אומר שהיה מודיעין, כי לא הייתה דרך אחרת לדעת שיש ריכוז כוחות אויב, ולא משנה כרגע מי לחם במי, אבל בכל קרב שהוא, שיש התנגשות בין שני צדדים, גורם אחד יוזם את הקרב הזה, והגורם השני לומד על כך מתוך איזושהי מערכת מודיעינית שיש לו. אז לא תמיד הכתוב מתאר את הדברים, אבל אין ספק שזה קיים. הדוגמאות שהבאתי לכם בשיעורים הקודמים מוכיחים את העניין, וכפי שהבאתי לכם גם דוגמה, שכשיש את הקרב שמסתיים במה שאנחנו קוראים קרב דוד וגוליאת, אז גם אז, למרות שלא כתוב בפירוש איך המודיעין היה, אבל אין ספק אם שאול מוריד כוחות לעמק האלה כדי להיערך מול הכוחות הפלישתיים שהתארגנו למתקפה, בהכרח שהייתה לו איזושהי מערכת מודיעינית שסיפקה לו את המידע, כי אחרת הוא לא היה יוצר גיוס ולא היה מוריד כוחות לעבר המקום הזה כדי לבלום את הכוח הפלישתי שהתארגן כדי לפרוץ לעבר המקום שהוא רצה לפרוץ, ועל המקרב הזה עוד נדבר. בכל מקרה, גם אם לא כתוב בפירוש, אז חייב להיות איזושהי מערכת מודיעינית, אלא כפי שאמרתי, התנ"ך איננו ספר היסטוריה צבאית, ולכן הוא איננו מספר את כל שלבי המלחמות, ולא מתאר לנו תמיד את המידע הקשור בעניין, אבל אין ספק שאנחנו צריכים ללקט וללמוד את הדרך שבה הדברים התנהלו, וגם אם הדברים לא כתובים במפורש, אנחנו צריכים להשלים את הדברים, גם אם איננו יודעים בדיוק איך כל הדברים התנהלו. הבאתי לכם בפעם הקודמת את הסיפור של הנער העמלקי, שהיה בקרב בגלבוע, ששאול נפל בו, והוא רץ לדווח לדוד, ותיארנו והערכנו לתאר את הסוגיה הזו, ופתחנו במבטים שבלימוד שגרתי לא נותנים אליהם את הדעת. אמרנו שאותו נער עמלקי היה בעצם מודיע, ולכן הוא נקרא גם מגיד, והוא מופיע בחזית, אבל הדרך להעביר את המידע אחורה לעורף העמלקי ששלח אותו, לא הייתה דרך מכשירי קשר שלא היו. והוא לא רץ כל יום מהמקום שהוא נמצא בו עד לארץ פלישתים כדי להעביר את המידע הזה. המידע הזה עובר פשוט במה שקוראים היום מרות שליחים. אחד מעביר לשני ויש שרשרת מסודרת שמעבירה את המידע. והבלדרים הללו שהעבירו את החוליות היו קיימים. אלא שם הם לא תוארו. איפה אנחנו כן מכירים את הדבר? במקור ראשון שאנחנו רוצים לעסוק בו היום, זאת השלמה לנושא של דרכי האיסוף של המודיעין. וכפי שאמרתי, זה מתואר למחת השליש ורביע, ואנחנו צריכים פשוט להבין את הטכניקה ולהשלים אותה, או להבין שככה הדברים התנהלו גם במקומות שהכתוב לא מספר את הדברים. הנה הדוגמה שמפרטת לנו בצורה יפה, שוב בהקשר של דוד הפעם בכיוון אחר, כאשר הכתוב מספר לנו בספר שמואל ב' החל מפרק ט"ו, ולא נראה את שלושת הפרקים בשלמותם, אבל רק בקטעים שבהם הכתוב מתאר לנו את הפעילות של העברת המודיעין. האירוע הוא מרד אבשלום. פרק ט"ו פותח בסיפור של ההיערכות של אבשלום למרד. גם אירוע מורכב בפני עצמו, זאת אחת התוצאות של האנישה שדוד התחייב בה בעקבות פרשת דוד ובת שבע. נתן הנביא אומר לו מפורשות על ארבעה בנים שהוא ישלם, והדברים הללו, הנה מקים עליך רעה מביתך. הכתוב אומר בפירוש גם על מישהו שישכב את נשיו לנגד השמש ולנגד כל ישראל, אתה עשית בסתר, וכל זה מתבצע במסגרת מרד אבשלום. רק אני לא אכנס פה לכל המכלול שהוא ארוך ונרחב, אני רוצה להתמקד אך ורק בפריצת המרד ובדרך שבה דוד מטפל באיסוף מידע במתאו של אבשלום. אבשלום בעצם הצליח להתארגן בצורה מסודרת לאחר הכנה תשתיתית שנמשכה מספר שנים, שבה הוא הצליח, כפי שהכתוב קורא לזה, לגנוב את לב העם, כן, הוא גונב את לב העם, כפי שהכתוב אומר בפרק ט"ו בפסוק ו', לאחר שהוא מתמיד בניהול יחסי ציבור מוצלחים, פרק ט"ו פסוק ו', ויעש אבשלום כדבר הזה לכל ישראל, אשר יבואו למשפט אל המלך, ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל. ובכן, שהוא הרגיש שהוא מספיק מבוסס, אז הוא בתחת מעטה של סיפור כיסוי שקרי מצליח לספר למלך שהוא יוצא לקיים איזשהו נדר שהוא נדר, שוב לא ניכנס פה לפרטי העניין, והוא הולך לצורך העניין לחברון. דוד בית המלוכה שלו בירושלים, ואבשלום מעדיף לעשות מסלול דומה לזה של דוד, כי דוד גם החל את מלכותו על יהודה בחברון, ומשם הוא עבר לירושלים. הוא הולך לחברון גם בגלל העובדה שאיכות השדרה של התומכים בו זהו שבט יהודה, מסיבות שלא ניכנס כרגע, ובירת יהודה הייתה חברון מאז ומעולם. כך שאך טבעי הוא מכל מיני סיבות שמעוז המרד והכרזה על המרד תתבצע בחברון. ואכן הכתוב מספר לנו בפרק ט"ו בפסוק י' וישלח אבשלום מרגלים בכל שבטי ישראל למור. דהיינו הם שליחים שלו, אנשי מודיעין ששותפים בסוד שהוא עומד למרוד. כשומעכם את כל השופר, ושוב אני אזכיר לכם את זה שוב ושוב בעוד סדרה ארוכה של מלחמות, מכשיר הקשר שבאמצעותו העבירו פקודות היה השופר או החצוצרות. זה התחיל כבר במדבר, במסע במדבר, כשמשה רבינו רוצה לכנוס את העם, אז יש טכניקה של איך מזמנים את האנשים בצורה של קולות מסוימים, ואם הוא רוצה להזמין רק הנשיאים אז עושים קולות אחרים. יש טכניקה של העברת מסרים באמצעות מכשיר שמשמיע קולות, והטכניקה הזאת לא היו מכשירי קשר, לא היו רמקולים, ויש טכניקה של העברת פקודות כזו שעוברת מאחד לשני. וכל השופר שוודאי תקעו אותו בצורה מסוימת, ואנשים עמדו במרחקים שבהם יכלו לשמוע את השופר, מעין הדרך שבה היו מסיעים מסועות כדי להעביר מידע עד לגולה בבבל שעיברו את החודש. ואנחנו מכירים את הטכניקה של הדלקת מדורה כזאת סביב ראש חודש ובירושלים בהר הצופים, משם לסרטבה, מסרטבה לפסגות בעבר הירדן המזרחי, ויש פסגות קבועות והם יודעים פחות או יותר מתי להיות דרוכים ולחכות, פחות או יותר מגיעים לתאריך ה-29-30 ואז זה צפוי. יש תצפיתנים שערוכים לעניין, ערוכים עם חומרי בעירה, ברגע שרואים את האש עולה ביד בקשר עין ממול הם מבהירים, וככה דברים עוברים בזריזות רבה מקצה אחד אל קצה האחר, וזאת הטכניקה, אין דרך אחרת. כך גם יש לנו פה אנשים שנמצאים בשטח עם שופרות, וכששומחם את כל השופר ואמרתם מלך אבשלום בחברון, כן, זה יהיה עוד תקיעה מסוימת, ואתם תפיצו את הדברים ברחבי הארץ. ואת אבשלום בפסוק י' א' של פרק ט' ו' בשמואל ב' הלכו 200 איש מירושלים קרועים והולכים לתומם ולא ידעו כל דבר. כן, יש אנשים שמוצאים את עצמם בסיטואציה שהם בעצם שותפים למסיבת עיתונאים שעורך אבשלום, הוא תכנן את זה, אבל הם לא מודעים שהם סטטיסטים במסיבת העיתונאים שבהם הוא מודיע על המרד. הם באו לאיזה טקס שגם המלך הסכים לו וגיבה אותו ואמר לו לך לשלום, והולכים איתו אנשים. לפתע פתאום הם מוצאים את עצמם בסיטואציה שהם שותפים כביכול במרד. הם לא היו מודעים לכך, הוא הזמין כל מיני נכבדים והוא מודיע על העניין. עכשיו הם משמשים כסטטיסטים בהצגה הזו של אבשלום בבלי דעת. וישלח אבשלום את אחיתופל הגילוני יועץ דוד, מאירו מגילו. ואחיתופל כן הצטרף באופן מודע לאבשלום, כי נכדתו הייתה בת שבע, והוא רוגז על דוד מאז פרשת דוד ובת שבע, והוא, למרות שהוא היה יועץ מבריק וחכם, הוא חצה את הקווים כחלק מנקמנות בדוד. והוא משותף ושותף סודי למרד הזה, והוא נמצא במטה של אבשלום. והכתוב מספר בפסוק י"ב בסופו, והיא הקשר אמיץ והעם הולך אף את אבשלום. וכן אבשלום היה איש ארגון טוב, הצליח לארגן היטב את הכוחות המורדים. ושימו לב לביטוי בפסוק י"ג, ויבוא המגיד. זוכרים את הביטוי המגיד, הנער המגיד? מגיד זה אדם שמוסר אינפורמציה, וזה מקצוען, הוא מגיד, זה התפקיד שלו למסור אינפורמציה באופן יזום. הנה מגיד, מגיד אל דוד לאמור, היה לב איש ישראל אחרי אבשלום. דהיינו לדוד יש אנשי שבק פזורים בשטח, כל מלך יש לו כאלה כדי לבחון כל מיני תנועות של איזה שהם פעילויות נגד השלטון, והוא בא לשטנקר ולספר לו, זה התפקיד שלו, זה התפקיד שלו, לספר שיש מרד. ויאמר דוד לכל עבדיו אשר איתו בירושלים, קומה ונברכה. דהיינו, למרות שהדברים מגיעים, הדיווח מגיע מחברון, ותכף נראה איך הוא עבר, אבל הוא הגיע לדוד, דרך אנשי מודיעין שפרוסים בשטח, והוא מחליט מסיבות שלא ניכנס אליהם כרגע, לא לנהל קרב, לא להתעמת צבאית עם